עוברים קטעים נבחרים מהמקורות בנושא תשעה באב, המשך מציטוט מספר 22, נזכיר כי ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il. קטע מספר 22, מתוך רבש ב', מהו כל המתאבל על ירושלים, זוכה ורואה בשמחתה בעבודה. כשאדם מתפלל על גלות השכינה, אל יתפלל על מה שרק אצלו היא באפרה. אלא האדם צריך להתפלל מדוע היא כל כך בשפלות אצל כל העולם, בשיעור שכל העולם לא חושבים בכלל על רוחניות. והוא מתפלל עבור כל העולם, כמו שאנו מתפללים ובני ירושלים במהרה בימינו. שזה יהיה לכבוד לכל העולם, והיות שאין הכלל מרגיש את החיסרון, איך הם יכולים להתפלל? אלא, האדם הזה שהוא זכה להשיג על כל פנים בחינת חיסרון, היינו שהוא השיג את הגלות, לכן הוא יכול לבקש על הגאולה. מה שאין כן, אלו האנשים שהם לא מרגישים שיש גלות, איך הם יכולים לבקש שיוציאם מהגלות? נמצא זה שהאדם מרגיש שהוא נמצא בגלות, כבר נקרא עלייה בדרגה, ועליו מוטל לבקש מילוי עבור הכלל כולו.
איך אנחנו עוברים ממצב רע פרטי, למצב רע קבוצתי, ממצב רע העולמי. ואיך בהתאם לזה משתנה הבקשה שלנו. בבקשה.
זה רק על ידי דאגה לזולת, שאנחנו מתחילים לפתח את הערכים האלה בעשירייה מתוך המאמצים שלנו, והמאור פועל עלינו. זהו, עד שמגיעים לתפילה.
הרע שלי, אני מזהה בחוסר תפילה, חוסר פעולה לחיבור בעשירייה, ולכן האור הזה הוא לא נשפח לכל העולם, הוא לא נשפח לאנשים מסביב. האנשים מתנהגים בטבע שלהם, האגואיסטי, דורכים אחד על השני ולא מתקדמים לתיקון.
זה משנה את המצב, כי אז יש סיבה ויש מטרה למה אנחנו רוצים להשתנות ולמה אנחנו רוצים לשנות את מצבנו כדי להעביר את זה לעולם וכדי לשפר את המצב בעולם ולעזור לבורא להתגלות בעולם.
כן, האמצעי זה התקללות בינינו בתוך העשירייה, התקללות בתוך הכלי העולמי, התקללות בכלל בהפצה, וכל פעם שאנחנו יוצאים מעצמנו ודווקא מעלים תפילה דרך הכלל או עושים כל פעולה לאותו אין עוד מלבדו שמחוץ עלי, זה בעצם ככה אפשר לעבור משלב לשלב.
זה בהתאם לתיקון, בהתאם לגודל ההתפתחות של האדם, הוא מגלה יותר ויותר את המצב האמיתי שבו הוא כלול כולו בכל העולם, ואז הוא מגלה את הרע הכללי.
שוני בין רע שאני מתאר בעצמי ושוני ורע שאני יכול לתאר בקבוצה שלי והרע שאני מתאר בעולם. המושג הרע, לא גודל, איכות הרע, איך זה משתנה? זה חייב להשתנות אם אני לבד או שבקבוצה. זה כבר מטרתי, מטרת הקבוצה, מטרת החיבור שלנו וכן הלאה, ומטרת העולם. זה כאילו חסרונות מן הוא אחר. בבקשה, איך אנחנו מבדילים בין אופני המן האלו?
טוב, נו, בעצם זה איך שאנחנו...
יותר נכון, לא רק מבדילים, איך אנחנו משתמשים במן האלו. כתוב לא ניתנה תורה, אלה לאוכלי המן. מה זה נקרא לאכול את המן? בבקשה.
טוב, דווקא שאנחנו עובדים על המקום של השבירה, הגילוי הזה שאנחנו לא קושרים את הכל, אין עוד מלבדו, שזה הכל מגיע ממנו, אז דווקא המקום הזה שאני ככה מתייחס לזה שיש ריחוק ביני ובין החברים, אז זהו, זה מקום העבודה.
אין כזה דבר מן פרטי של האדם. כל הבקשות שלנו, של האדם כפרטי, זה עבור עצמו, לא משנה מה שהוא יבקש. המן מתחיל מזה שהאדם מרגיש את הרע בזה שהוא רואה שהחברים לא מספיק מחוברים. למה הבורא לא מחבר אותם? למה הבורא לא נותן להם כוח לאהוב אחד את השני? ועל זה הוא מבקש. הוא מבקש על החברים, שמה שהם רוצים, זה מה שיתקיים. זה כבר מן של כל העשירייה. ובתור העשירייה השלמה, אז מרגישים את הרע בעולם, שכל הרע שיש בעולם זה לא בגלל העולם, זה בגלל שאנחנו לא מבקשים מספיק עבור העולם, אנחנו לא מעבירים, ולכן אוספים את כל החסרונות מהעולם, ומבקשים מהבורא שיחבר בינינו כדי שנוכל להעביר את זה לעולם, כדי לעשות לו נחת רוח.
כן, זה ברור שאנחנו עושים בינינו, כל אחד אולי עושה כלפי העשירייה, והעשירייה עצמה צריכה לעשות את הבירור הזה כלפי המטרה הסופית, הקביעה הזאת של הכוח היחיד שמסובב את הכל והקשר שלנו איתו, ולמה נוצר כל נוצרה כל המציאות, ולמה
בו... איך זה נקרא שאני מתפלל עבור הקבוצה? נגיד שהם רדומים, כלום. אני מתפלל עבורם. איך זה נקרא שאני מתפלל עבור העולם? מעלה מן עבור העולם. זה חסרונות שלהם, אין להם את החסרונות האלו. כן? מי ביקש ממני? איך אני יכול לעשות זאת? זה כאילו אונס. בבקשה.
כתוב כל העולם בא לשמשני ואני לשמש את קוני. אני פשוט משתמש בחיסרון שמתגלה בקבוצה, אני משתמש בחיסרון שמתגלה בעולם כדי למשוך יותר ויותר חשיבות של מטרת הבריאה של הבורא, כי מזה יש לו נחת רוח. אז אני פשוט פועל בזה.
כן, יש פה בעיה, אנשים בחוץ לא רוצים חיבור, לא, זה לא, לא, לא דורשים את זה, ואיך אני עכשיו אבקש בשבילם משהו שהם לא רוצים, כאילו, באמת אונס. אבל כשאני מסתכל על הילדים שלי, אני גם כן עושה הרבה פעמים דברים שהם לא רוצים, שאני חושב שזה לטובתם, שהאהבה שלי כלפיהם מכריחה אותי. אז כל החוכמה והמהות וזה להגיע למצב שיש אהבה אמיתית שלנו כלפי העולם, שאנחנו בעצם נעשה את הנקדם אותם לכיוון הנכון, גם אם הם לא תמיד רוצים את זה, אבל מתוך אהבה.
מה זה עבורם? אין עולם מחוצה לי, זה הכל חלקים שלי שהם עכשיו מנותקים ממני. ואני צריך לעזור לכל הבריאה הזאת לממש את מטרת הבריאה ולהחזיר בחזרה את כל החלקים האלה לכלי שלם.
אנחנו במהלך השיעורים לומדים מה המצב הרצוי. אנחנו לומדים את זה על ידי הספרים, אנחנו לומדים את זה על ידי הקשר בינינו, בעבודה בינינו. ומצד שני אנחנו יכולים במהלך היום לראות מה המצב המצוי בעולם, מה המצב המצוי גם בקשר בתוך העשירייה. ודווקא על ידי הפער בין זה לבין זה, זה בעצם אותה דרישה, אותו רצון לשינוי. זה אולי אוטומן.
דווקא בעל הסולם אומר, בכל אדם, אפילו בחופשי, יש ניצוץ בלתי נודע, תובע התייחדות עם אלוקים. זאת אומרת שכן יש בהם בפנימיותם רצון כזה, ובאמת לכל אדם יש השתוקקות פנימית כזאת בסופו של דבר, אחרי כל ההסתרות והבלבולים. אז אנחנו פה בשביל להיות מודעים לזה, והם לא מודעים, ולבקש עבורם. זה תפקיד של גלגלת ועיניי.
איך אני יכול להתפלל עבור מישהו בעולם? אני לא יודע, אני לא מכיר את ה... אתמול קיבלתי מכתב מאחד מהמכירים. הוא כותב שהיה איזשהו מפולת או משהו, אני לא יודע. רציתי לשאול את אביגדור. אביגדור כאן? אולי תסביר לנו אחר כך. הוא אומר ש... הוא הפסיד תוך כמה ימים כמעט חצי מיליארד דולר. כן. נו, זה לא הכל מה שיש לו, אבל בכל זאת זה... אני הרגשתי שזה משהו. כן? אז מה אני רוצה להגיד? איך אני... מה, שאני עכשיו צריך להתפלל עבור מה שהוא הפסיד? איך אני יכול לקבוע, לחייב מישהו למטרה הרוחנית, אם עדיין הוא לא קיים בזה? כן? זאת שאלה. אנחנו יכולים גם כן מתוך זה להבין, שאם אני לא נכלל בעשירייה, אז בכלל אסור לי להתפלל עבור אף אחד שבעולם. כן? אם אני לא נכלל בעשירייה, כי אז בטוח התפילה שלי היא תפילה אגואיסטית. לכן קודם כל התקללות בסביבה, בעשירייה, ואחר כך כבר תפילה עבור העולם. אבל באמת, אתמול היה כזאת הרגשה שהעולם איבד את החיים. ועכשיו אני אגיד לו, לא, גמר תיקון, זה עצילות, שם זה דבקות. ויתור, כן, צריך לבטל את עצמו. אז... איך? טוב, 23.
קטע מספר 23, מהמהר"ל מפראג, חידושי אגדות. ראוי שיהיה בית המקדש שלמות כל העולם, ולא לישראל בלבד. ולפיכך, אמרה תורה, לקבל קורבנות מן הגויים, ואם היו האומות מתנגדים אל בית המקדש, לא היה יכול לעמוד אף שעה אחת בשעה שהאומות מושלים, שהיו מחריבים אותו.
כי בעצם קיים לכולם. זה סמל של גמר תיקון, בית המקדש.
לכך, אף כי האומות מתנגדים לישראל, לא חרב בית המקדש, לפי שיש במקדש צד בחינה, אשר בית המקדש הוא שלמות כל העולם, אף לאומות.
ולכן... אפילו שישראל הם לא בסדר, ולפי המצב שלהם בית המקדש חייב להיחרף, הוא עדיין לא נחרב, בגלל שיש שם חלק מהאומות העולם. כן, הלאה.
ולכן לא נחרב על ידי אומות, אלא רק על ידי שנאת חינם ומחלוקת שנחלקו ישראל.
כן. אז, לא לחשוב שזה הגיעו מבחוץ אנשים והרסו, אלא הכל אנחנו במועדנו. כן. אז לכן מה שאנחנו הולכים להתפלל ולבקש ולפיץ לכל העולם, זה חייב לעבור עשירייה. זה חייב להיות כמנגנון שלם. אז זה השפיע, והשפיע נכון. מה שאם כן, אם השפעתנו היא תהיה בצורה לא נכונה, אז כדי להביא את הקורקציה הזאת, תיקון, אז אנחנו נצטרך להרגיש כל מיני כוחות לא נעימים, שעד שהם מאשרים אותנו ומביאים אותנו בכל זאת לעיגול, ומעיגול אנחנו כבר נוכל לפנות לכל העולם. זה ברור, כן? ניב.
לא.
אז למה אתה לא מרים יד? אני צריך להרגיש שלא. מה לא?
אני לא הבנתי לא את הציטוט ולא את ההסבר.
יפה. מי עוד? כן.
לא הבנתי מה זה נקרא, כדי שיהיה תיקון זה חייב לעבור דרך המנגנון של האסיריה.
אז איך אתה מתייחס לעולם אם לא בצורה השלמה? זה פשוט נותן לך יכולת לצאת בצורה כזאת שזה ימתאים לעולם.
גם לפני הקטע הזה, בציטוט הקודם, גם אמרת על התפילה אותו דבר.
כן, שאם מדי.
התפילה היא לא מתוך הסירייה, היא לא עוברת דרך הסירייה, אז זה לא תפילה על העולם.
כן, גם לבורא זה לא מגיע וגם לעולם זה לא מגיע.
מה זה הדבר הזה לעבור דרך הסירייה?
לא קיים משהו פחות מ-10, אתה מבין? ברוחניות לא קיים פחות מ-10.
זה ברור, אבל אני לא מבין איך אני, מה זה נקרא שאני עובר דרך הסירייה?
שאם אתה לא מבטל את עצמך כלפי 9 חברים, ומעבר לביטול, ויתור, אתה, זאת אומרת קודם ויתור, אחר כך ביטול, ואחר כך חיבור, כן? ומהתקללות הזאת, שאתה מגיע איתם, אם אתה מעלה יחד איתם, שאתה כבר נכלל, ומרגיש את הרצון המשותף, שאתה ממנו מעלה את החיסרון, אז החיסרון שלך יכול להיות עבור הקבוצה, כן? אבל קבוצה כבר אתה משיג, אתה השגת, ואז אתה מתפלל עבור העולם. ומה עבור העולם אתה צריך להתפלל? אתה לא מבקש כאילו שיהיה טוב לעולם, כי כאילו יוצא לך שהבורא מקלקל ואתה מבקש אפוטרופוס של העולם? לא. אתה מבקש שהבורא יתלבש בכל העולם, שבעצם יהיה לו בזה נחת רוח, בצורה כזאת פשוטה. אבל לפי הכלל, מאהבת הבריות לאהבת השם, אתה מגיע ככה. אחרת אתה לא יכול לקפוץ לעולם ולבורא. כן?
מה זה אומר שאני עובר דרך הסירייה? אמרת למשל, שמעתי שאם אדם עושה פעולת הפצה והוא לא עובר דרך הסירייה, להפך זה יביא רק עוד יותר רע.
כן.
אוקיי, מה זה הדבר הזה לעבור דרך הסירייה?
זה נקרא לצאת בצורה שלמה, ברצון שלם, בכוונה שלמה, בצורה נכונה, שאז אתה מגיע בטוח להזדהות עם הבורא ונמצא עמו באיזו אינטראקציה.
איך אתה עושה את זה?
דרך הסירייה?
כן.
נו, זה לא פיזית, זה עניין הפנימי, הרגשי.
ברור לי שזה לא פיזית.
נו.
אבל מה זה אומר עכשיו שאתה חלק מהסירייה?
שאני רואה שהגורל הרוחני שלנו זה גורל אחד. אתה שומע? זה מאוד מאוד חשוב. זה אני חייב להרגיש את זה שזהו. זה גורל אחד. אני לא יכול לשנות, אני לא יכול להתחלק, אני לא יכול לברוח מזה. זה פשוט, אנחנו כך, מהשמיים זה נקבע. ולכן אני חייב לקבל את זה. עד כמה שאני מבטל את עצמי, אני מבטל את עצמי כלפי האגו שלי, כלפי רוחניות, כלפי הבורא, זה אותו דבר. רק בצורה מעשית זה ניתן לככה. אם אתם לא מרגישים שאתם מתקרבים בחיבור ביניכם יותר, אז אתם לא מתקרבים לבורא. זה... כן?
אז המעבר צריך להיות ממקום שאני פועל כאילו בשביל שיהיה תוצאות בי, להתחיל לפעול, שיהיה תוצאות במה שאנחנו מייצרים בינינו, זאת אומרת, במה שאנחנו מצליחים להגיע בקשר בתוך האסירייה, כלפי זה אני מחפש את התוצאות?
אתה מחפש תוצאות, קודם כל בזה שאתה תרגיש, אתה תרגיש כל העשירייה שהיא אחת. שמשהו שאתה לא יכול להבדיל, קשה לך להבדיל מהקבוצה, זה לחוט וזה לחוט וזה וזה, לא. כי אתה לא מקבל בחשבון צורת האופי, התנהגות, פרצוף שלו או משהו, אתה מקבל את ההתכללות הנטיות. כן? ואז כשבעיניך יש להם, לכולם, אותה נטייה, אתה תופס את זה. ועם זה אתה פונה הלאה. אז יש לך 10 כאחד, זה סימן שאתה השתנית עכשיו להיות רוחני, להיות מחוץ לאני שלך. אתה לא יכול להיות מחוץ לאגו שלך, אלא אתה, אם אתה נכלל, אם אתה תשע. אז ברגע שאתה נכללת עם התשע, גמרנו. האגו שלך שם בפנים, הוא יעבוד כבר בצורה אחרת. הם ישליטו עליו, על האגו שלך. ואז אתה יכול לפנות לבורא. אז יש לך תת ראשונות ומה, עוד לא חשוב, זה אחר כך נגלה. וזהו. ולכן, ולצאת לעולם, אז איך אתה יכול להתפלל עבור העולם? זה שקר. זה שקר. זה קודם כל חייב להיות מאהבת הבריאות לאהבת השם. העולם זה הבורא, כאילו. כן? כלי של הבורא.
אז איך אתה עושה את הפעולה שאתה נכלל בהם? שאתה
בעולם?
לא. קודם בעשירייה. איך אתה הופך להיות חלק מהעשירייה?
אני כל הזמן חייב לשטוף את עצמי עם הידיעה שאני חייב בהם ממש להתאמה. שאני חייב לדאוג רק על חיבור בינינו. אני לא חושב על המצב משפחתי או בריאותי או משהו של כל אחד ואחד, אבל על החיבור בינינו שהם יהיו כאחד, אני כל הזמן כמו אמא רוצה לדאוג לזה. והדאגה הזאת היא הופכת להיות אחר כך לרצון שאיתו אני נכנס לרוחניות. לא עם הרצונות שלי, לא עם הכוונות שלי של היום.
אחרי שמתחילים להיכנס לתוך האסירה, מה זה עכשיו, איך אתה מתוכם מתחיל לפעול החוצה? מה זה אומר שאני פועל מתוך הרצון האחד
שלנו? אני לא מבדיל בינינו. אני מרגיש שאני נכלל מהם, והם נכללים בי, וזה הכל אחד, ומתוך אחד הזה אני פונה. אני יכול לפנות לכל העולם, כי יש לי כבר צורה נכונה, אינטגרלית, מינימלית, שזאת עשירייה. ואז אני פונה לכל העולם, לכל המציאות, לבורא, לא חשוב. אני כבר, אחרי הקבוצה, תפנה לכל דבר. זה כאילו אתה עובר איזה צינור, ו... כן,
חיים. רב, אתה מזכיר עכשיו מצב מאוד מאוד מתקדם, שבעצם החבר'ה כבר ברוחניות. אבל במצב שלנו כרגע, עדיין המון חברים עושים הפצה. והם מתקללים בקבוצה, מבקשים את התמיכה של החברים, ופה ושם, ויוצאים כמו שיוצאים.
מותר, מותר. זה לא שאתה עושה... וזה גם כן כותבים מאמרים ולזה אנשים זרים וזה הכל מותר. אבל שוב, אם אתה רוצה להיות ממש מעביר כצינור, אז חייב לארגן צינור דווקא באסירייה. לכן הוא כותב שם שעם ישראל חייב להיות צינור לכולם. נו, ולד.
יש לנו חבר בבית חולים עכשיו שהוא קשה, לא יכול לעמוד על הרגליים, הגירשון שלנו.
כן, ככה אתה בכל זאת.
כן, ואני כאילו כל הזמן חושב על זה. איך נכון לארגן כאילו תפילה נכונה דרך הסירייה? איך עושים? נגיד, יש גירשון, יש את החבר. איך אני מארגן את התפילה באמת שתעבור דרך הסירייה, שזה יהיה כך דוגמה איך בכלל לבנות את התפילה נכונה דרך הסירייה.
אתם צריכים לחשוב על זה כל הזמן. וכולם, כל הסיריות, צריכות היום לתת תפילה על זה, מתי שאתם מתאספים ולא מתאספים, להשתדל להיות יחד בתפילה עליו. כן, ודאי שהוא זקוק לתמיכה. כן. הלייזר הזה לא יעזור לו? לא?
זה פשוט קביעה מאוד גדולה.
לא, בכל זאת.
קשה.
לא? תברר ותקח ממני. כן, דודי.
לחזור עוד פעם לנושא של הסירייה והעולם. אם אנחנו מנסים להיות מכוונים כלפי העולם, בלי שיש לנו כוונות גדולות, זה לא יכול להתחיל לעזור לנו כן להתחבר בסיריה? כלומר, הפוך.
ודאי, כן. לכן אני אומר לא להפסיק, כן. אנחנו לא מפסיקים שום דבר מה שאנחנו עושים. וחיסרון שאנחנו נראה בעולם, זה יעזור לנו להתארגן בסיריה, עד כמה שאנחנו נרגיש את העולם שהוא זקוק לשינויים טובים, אז יהיה לנו בזה דחף בעשירייה להתחבר.
כי אתה אומר, כאילו זה שקר שאנחנו פועלים מעשירייה לעולם, אבל כן אפשר לעבוד הפוך.
לא, זה שקר אם אנחנו לא פועלים מעשירייה. כן. אבל אם אתה פונה לעולם כדי לקבל ממנו חיסרון ואחר כך להתקלל בעשירייה למען ה... זה, זה, זה יש... מן ראשונים, אנחנו עוד נלמד את זה. זה בדיוק, יש דבר כזה ברוחניות. כי אין לך חיסרון האמיתי לרוחניות, שאתה מעסיק, ואחר כך אתה מארגן את עצמך כדי לשרת לאמן הזה. איפה אביגדור? תראה לנו משהו שם, כמה מיליארדים, אני לא יודע שם. מה קורה? זה תחילת התיקון?
כן, יש קצת סערה בשווקים הפיננסיים בעולם. הסיבה העיקרית זה החיבוק דוב הזה, שסין וארצות הברית מחובקות אחת עם השנייה במלחמת סחר, שרק הולכת ומתדרדרת.
ואי אפשר לעצור את זה, כן? זה אובייקטיבי שכך צריך לקרות. או שזה תלוי באופי של טראמפ, או בקומוניזם הסיני.
תראה, הקומוניזם הסיני הוא, יש לו רצון גדול לבלוע את כל העולם, ובאמת סין הפכה למעצמת הסחר הגדולה בעולם בשנים האחרונות.
אז זה אפשר דווקא להפיל אותה מהר, בגלל שהיא תלויה באחרים.
סין מאוד רגישה מצד אחד, באמת במצב הכלכלי שלה, כיוון שהיא תלויה בעולם, וגם הצמיחה הפנימית שלה קצת נעצרה, אבל מצד שני, כיוון שהיא משטר דיקטטורי, אז היא יכולה לעשות בכלכלה דברים מלאכותיים, כמו לשנות את שער המטבע שלה בצורה חדה ולפגוע ככה בארצות הברית, באופן שטראמפ לא מסוגל.
אם חותכים את היחסית, לא לגמרי, אבל קשרים מסחריים, אז מה כל העצמה הזאת?
באמת היא היום יותר רגישה. נניח עד לפני 3-4 שנים, סין נהנתה גם מזה שכל העולם קנה ממנה, וגם מזה שבגלל האורבניזציה ועשרות מיליונים שעברו מאזורים כפריים לעיר והתחילו לעבוד וחוצה בזה, אז הייתה לה גם צמיחה פנימית, מנוע פנימי שלה לצמיחה.
אז היא עוד יותר רגישה היום לכל הדברים.
נכון, היא רגישה מאוד למה שקורה בעולם, ומה שטראמפ עשה עכשיו, אגב, פעם ראשונה מזה כמה שנים, ששותפות הסחר הגדולות של ארצות הברית היום, זה כבר לא סין, הוא הדיח אותה ממעמדה כמקום ראשון, כשותפת סחר עיקרית של ארצות הברית, ונשארה קנדה ומקסיקו כשותפות עיקריות מספר 1 ו-2, כלומר סין כבר מקום 3, ולכן סין מנסה מאוד לפגוע בארצות הברית, והשווקים הפיננסיים שמאוד רגישים לכל פיפס קטן, מאוד מאוד חוששים שזה רק הולך להידרדר ולהשפיע משמעותית על הכלכלות, על הביזנס, לא רק על הפיננסים, ולכן הלחץ בשווקים הפיננסיים וירידות מצד אחד, ומצד שני משקיעים נכנסים קצת לבונקר, הם מחפשים משהו בטוח, אז הזהב עולה, ואיגרות חוב של הממשלה עולות בצורה... פשוט שוברות שיאים של מחירים.
מה זה שייך לזה שהפסידו מיליארדים?
מי שיפסיד מיליארדים בדרך כלל, גם, אגב, יכול גם להרוויח אותם חזרה ביומיים, כבר אתמול זה יתהפך, זה דברים מאוד תנודתיים, זה לא איזשהו משהו כרגע בכיוון אחד, אבל עיקר ההפסדים הם בשוק המניות, והרווחים זה בשוק אגרות החוב שנחשב יותר מוצלח. אם נניח הצופים שלנו הרגלים כרגע שואלים מה קרה להשקעות שלהם בבורסה, אז נניח קרנות פנסיה וקופות גמל וקרנות השתלמות מתחילת השנה בפלוס 6-7% באחת השנים הכי טובות שלהם אי פעם. אז יש לפה ויש לפה. המיליארדרים הפסידו, העמך פחות.
ומי הרוויח? אלה הפסידו, אלה הפסידו. טוב, אני מקווה שהפסידו יותר, בסדר. ומה יש לנו? אולי עוד, תקרא עוד קצת.
קטע מספר.
נסיל עוד יותר משהו דחוף, אקטואלי, כן.
בכל זאת, מה המשמעות של זה? איך אתה רואה את הדברים?
לא, לא, אני מצפה למשהו יותר גדול. אני מצפה לזעזוע כזה ש... זהו, זה... זה דברים הקטנים, אפילו לא... אז זה לא מוזכר כמעט בדפוס, בכלום, בעיתונות. אני לא, לא, לא רואה את זה. לא. זה עוד מוקדם. יבוא בצורה אחרת. אולי דרך איראן זה יכול להיות גם כן עוד מה. צריכים כל המצב הזה. לא, זה ישתנה. זהו, כן? אז עוד אחד.
קטע מספר 24, מתוך בעל הסולם, מאמר השלום. אמרו ז"ל שלא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. כלומר, כל זמן שהאהבה העצמית והאגואיזם שוררים בין האומות, גם בני ישראל לא יוכלו לעבוד את השם על צד הטהרה, בדבר ההשפעה לזולתו, כמו שכתוב בביור הכתוב, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. בדבר זה אנו רואים מפי הניסיון, שהרי ביאת הארץ ובניין בית המקדש לא יכלו להחזיק מעמד ולקבל הברכות אשר נשבע השם לאבותינו, וזה שאמרו, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, כלומר, עד כאן עדיין לא היה לבני ישראל כלי המחזיק ברכת האבות, ועל כן עוד לא נתקיימה שבועה שנוכל לרשת ברכת הארץ לנצחיות. רק שלום העולם הוא הכלי היחידה המאפשרת אותנו לקבלת ברכת האבות, כנבואת ירושלים.
ישעיהו. אני אומר על זה, הייתי אומר על זה פשוט. אם יש לנו ראש וגוף, כל מה שיש בראש חייב להתפשץ ולהתגלות בגוף. ואם זה לא מתגלה בגוף, אז מה הראש? ראש ברוחניות בכלל לא קיים. אם אין גוף המתוקן, אין ראש. אנחנו מבינים את זה מהפרצופים, כן? סך הכל, כל המציאות זה פרצוף אחד, הוויה. לכן אנחנו לא יכולים להתקיים אם לא מיועדים את עצמנו לצורך העולם. לכן במידה שאנחנו פונים לעולם, או לפחות מוכנים, אם יהיה כך, אם ירצו לשמוע, לקבל שיטה וכן הלאה, אז בצורה כזאת יש הצדקה לקיום שלנו, של ראש הפרצוף הכללי. כן? ולכן אנחנו צריכים כאן יותר לדבר ויותר להבין עד כמה שאנחנו תלויים בהם והם תלויים בנו, עד כמה שמהם השנאה מהגוף כלפי ראש, שראש לא מתפקד כנכון, האנטישמיות הזאת וכו', עד כמה שדברים הכרחיים ובורא מעורר אותנו, ואותם שאנחנו בסופו של דבר נגיע למצב שכל אחד הוא עוזר לשני ולקבל את המצב שלו כפרצוף אחד שלם, הוויה שלמה. אחרת זה ממש... יש בעיה. הגוף לא מבין את ראש, וראש לא מבינה את הגוף. בפרט שבעם ישראל יש לך כאלה חלקי העם שמזלזלים בזה לגמרי, אומרים מה פתאום, זה רק אנחנו, רק בפנים, רק בתוכנו, התורה ניתנה לנו ולא לאומות העולם, ואין לנו שום עניין לזה, כן, יש עוד מה לתקן. יש עוד מה לתקן, לפני זה לא נגיע לטוב. טוב, נו.
והודעות לסיום?
כן.
שיעור ערב, הנכם מוזמנים לצפות הערב בשעה 5:30 בשיעור בשידור חי עם הרב לייטמן באתר סביבה טובה. תודה לצופים בטלוויזיה, יום טוב. מכללת קבלה לעם שמחה להודיע על פתיחת קורסים חדשים. מכללת קבלה לעם שמחה להזמינכם לשיעורי ניסיון בקורס יסודות חוכמת הקבלה. היום, יום רביעי, שבעה באוגוסט, בערים נתניה, חיפה, שואם, ראשון לציון ופתח תקווה. הכניסה בעלות 30 ש"ח, פרטים והרשמה בטלפון 1-700-509-209 או באתר kab.co.il. מאיחוד לאחד, כנס קבלה לעם במולדובה. אנו מזמינים את כל תלמידי קבלה לעם לכנס בקישינב, מולדובה, שיערך מהשישה עד השמונה בספטמבר. להרשמה או לפרטים נוספים ייכנסו לאתר kabbalah.info/convention. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.